מר ויידה, מר רב רבותי אשר זה נמסר לזכות חנלי בבת נחה גטל ועדינה בת שבע בת נחה גטל ולרפואת מריאם בת חיה. כתוב בפסוק פרק ד' פסוק ל"ו: ספר ויקרא, וציווה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות הנגע, ולא יטמא כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. אז מפנים את הכלים מהבית לפני שהכהן מטמא אותו בנגעים. רש"י כתב במסכת ראש שנה שמכאן למדנו שהתורה חסה על ממונם של ישראל, כך בראש שנה דף כ"ז עמוד א', וכך כתב עוד בחולין מ"ט עמוד ב', ושם הביא כך מתורת כהנים, שמכאן לומדים שהתורה חסה על ממונן של ישראל. אבל באמת כך כתוב כבר במשנה במסכת נגעים בפרק י"ב במשנה ה', כיצד ראיית הבית ובא אשר לא הכהן והגיד לכהן וכו', וציווה הכהן ופינו את הבית, ואפילו חבילי עצים ואפילו חבילי קנים, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עסק הוא לפנוי. אמר רבי מאיר, וכי מה מטמא לו? אם תאמר כלי עציו ובגדיו ומתחותיו, מטבילן והם תורים. אמר חסה התורה על כלי חרסו. אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי, קל וחומר על ממונו החביב. אם כך על ממונו, קל וחומר על נפש בניו ובנותיו. אם כך על של רשע, קל וחומר על של צדיק. אז רואים פה במשנה בדברי רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שמכאן לומדים מהפסוק הזה שהבאנו, לומדים שהתורה חסה על ממונם של ישראל. ולא מהמקור של צרת הבית. אז ראינו גם את הדעה הראשונה שמוציאים אפילו חבילי עצים ואפילו חבילי קנים, שאינן נטמאים, גם את זה צריך להוציא. אחר כך רבי שמעון אומר, עסק הוא לפינוי. מה הכוונה? זו שאלה רטורית לפי רוב המפרשים, שהוא חולק על רבי יהודה. התורה אומר התורה אומרת שזה לחפנות הבית כדי להסיק אותו, רק מה שעלול לקבל תומה. ורבי מאיר אומר, מה מטמא פה? הרי כלי עציו, בגדיו ומתחותיו, אפשר להטביל אותם. התורה פה דאגה לכלי חרס. אז רואים שהתורה חסה על ממונם של ישראל. עושים קל וחומר, גם על נפשות התורה חסה. בכל פנים, יש לנו פה בדברי רבי מאיר מקור שהתורה חסה על ממונם של ישראל. אבל במסכת מנחות מצאנו מקור אחר להנחה זו שהתורה חסה על ממונם של ישראל. בפני מה החיסכון? אמר רבי אלעזר, התורה חסה על ממונם של ישראל. היכה רמיזה, תכתיב, והשקית את העירה ואת בעירם. שהתורה דאגה שישקו גם את הבהמות, שהתורה חסה על ממונם של ישראל, שלא יאבדו את הממון שלהם. אז יש לנו את הפסוק שמביא רש"י במסכת ראש שנה, שזה באמת משנה במנחות, זה גם תורת כהנים. ושם את הגמרא במנחות חוץ מהמשנה בנגעים, יש לנו את הגמרא במנחות, בעינבה ומודבט, שגם שם רואים שהתורה חסה ממנם של ישראל. אז בכמה אחרונים תמו על רשי, למה חידש מקור? ולא הביא מדברי גמרא מפורשת, אבל התשובה היא, השאלה היא הפוכה. למה הגמרא הביא את טעם אחר? לא דברי המשנה. רשי מביא את המשנה. אנחנו צריכים להבין בשביל מה יש שני מקורות. אז בטורי אבן במסכת ראש שנה הוא כתב שאפילו שרבי מאיר אומר כך במשנה, שמפנים את הכלים מהבית כדי שלא יתאמו, כי התורה חסה ממנם שיסוע כלי חרס שאי אפשר לתאר אותם, אבל ראינו את שיטת רבי יהודה. רבי יהודה חולק עליו ואומר אפילו דברים שלא מקבלים תומה, זה לא מדין חסה התורה ממונם. מחלוקת. ולכן הגמרא במנחות תרחה למצוא מקור אחר שיהיה לכולי אלמה. אבל רשי הביא את המשנה במנחות, את המשנה בנגעים, כי זה עליב את רבי מאיר, אז יש לפחות מקור מדעת, לפי דעת רבי מאיר. אבל הגמרא במנחות הביא את טעם אחר, מכיוון שזה רק עליב את רבי מאיר, פה מביאים טעם לכולי אלמה, כי נגעי בתים זה לא מקור לפי רבי יהודה. זה תירוץ אחד למה הגמרא מצא מקור אחר. הנודע ביהודה בתניאנה ביורד דעה בסימן קוף סמך כתב שבוודאי עדיף המקור של מסכת מנחות, ששם רואים שהקדוש ברוך הוא עשה נס להמציא להם מים כדי לחוס על ממנם של ישראל, מה שאין כן, מה שכתוב מסכת נגעים, ששם אין נס. וכשמפנים את הבית אין הפסד, זה יפה שגם שם רואים שהקדוש ברוך הוא שם ממנם של ישראל שלא יהיה להם הפסד, אבל נס לא רואים, אז מנחות עדיף. אלא שהמקור במנחות זה רק מקור לגבי ממון כל העדה כולה ולא לגבי ממונו של יחיד, ומשום כך צריך גם למצוא מקור שגם הממון של יחיד חסים התורה חסה. אז לכן המשנה אומרת שרואים את זה מנגיע הבית, ששם התורה חסה גם הממון יחיד. ועכשיו מובן שבמנחות ושקיטת העדה, למה זה מקור? למה קונים חיטה ללחם הפנים ולא סולת? שמדובר בממון ציבור ולא בממון יחיד. אז כל המקור של מנחות זה רק ממון ציבור, אבל ממון יחיד לא לומדים משם. אז לכן צריכים מקור גם ללמוד ממון יחיד שהקדוש ברוך הוא שהתורה חסה. אז שם מביאים מהמשנה בנגעים. אז צריכים את שני המקורות. בדקדוקי סופרים הוא מביא שהפסקה הזאת במסכת מנחות היא תוספת מאוחרת, אז כל הקושיה מעיקר הלטה אין כאן קושיה. למה צריכים את שני המקורות? כי באמת לפי השס יש רק מקור אחד, לפי השס המקורי זה רק תוספת מאוחרת. מבואר במקומות רבים שבהפסד מרובה יש לסמוך על דעת מיעוט להקל, אפילו שיחיד ורבים הלכה כרבים. בכל זאת בהפסד מרובה סומכים על דעת מיעוט להקל. ובספר הישר לרבנו תם, בסימן מבית, מבואר, שכלל זה מיוסד על מה שהתורה חסה, על ממונם של ישראל, וכך כתב בתרומת הדשן, בסימן ריש דלת שאין להקל בזה, אפילו בשעת הדחק, אלא במקום הפסד מרובה בלבד, משום שהתורה חסה על ממונם של ישראל. וכן כתב הרמ"א, בחושן משפט, בסימן חפי סעיף ב', אבל אין סומכים על דברי קטן נגד דברי גדול ממנו בחוכמה ובמניין, אפילו בשעת הדחק, אלא אם כן היה גם כן הפסד מרובה. הרי ששונה הפסד מרובה משאר שעת הדחק, שלמדנו בתורה שהתורה חסה על ממונם של ישראל, אבל מדברי השח, כמו שמביא הגאון רבי אשר וייס, שאנחנו מתבססים על תורתו, ביורד דעה בסימן רמ"ב, בכללי הוראות ב' וג', נראה שיש גדר אחד לשעת הדחק והפסד מרובה, ולא כמו שאמרנו עד עכשיו, שזה שני גדרים, שהפסד מרובה זה מדין התורה חסה על ממנם של ישראל ולא שעת הדחק. היה שם בדברי השח. השאלה היא, אם יש מקום להקל בהפסד מרובה אפילו בספק דאורייתא, או שמה אין מקום להבקל משום הפסד מרובה אלא בדיני דרבנן. ובשאלה זו נחלקו התז והשח ביורי דעה ריש צדי גימל. התז בסיף קטן ד' כתב ליישב מנהגם של ישראל שלא נגעו לחשוש לאיסור חדש, שכיוון שהפסד גדול הוא ותקנת הציבור, סומכים על רבי אליעזר במסכת קידושין למד זין שאין חדש נוי בחוץ לארץ, ובהפסד מרובה סומכים על דעת יחיד. השח בנקודת הכסף שם דחה דברי התז, שאין מקום להקל בהפסד מרובה אלא בדיני דרבנן ולא בדיני דאורייתא. כדברי השח מבואר בזוהר רקיע להתשבץ בהקדמתו, שבדרבנן הקילו רק בדיני דרבנן הקילו בהפסד מרובה ולא בדיני דאורייתא. והביאור במחלוקת זו ועל פי מה שיש לעיין בכל יסוד הקולה הזאת של הפסד מרובה, האם זו תקנה או אם זו סברה. אפשר לפרש את הגדר הזה בשתי דרכים. אפשר לומר שתקנת חכמים להקל בהפסד מרובה כשם שתקנו להקל ביסורים דרבנן, חולה שאין בו סכנה, בפסחים חפתה לד עמוד ב'. שבות לשבות במקום מצווה בתור סימן תפקוף פי וב. וכן מצינו שהקלו ביסור דרבנן משום כבוד הבריאות בברכות יוטט עמוד ב'. אז כך יש לפרש שתקנו להקל ביסורי דרבנן משום הפסד מרובה, וכאשר תקנו תקנה זו סמכו על הכלל שהתורה חסה על ממונם של ישראל. אבל אפשר לומר שזו סברה ולא תקנה, שכיוון שהתורה חסה על ממונם של ישראל מסתבר להקל בספקות, כמו שמצינו בכמה מקומות שהקילו בשעת הדחק. אם תקנה יש כאן, אז פשוט ש אין לתקנה זו תוקף אלא באיסור דרבנן, הם אמרו והם אמרו. אבל אם סברה יש כאן, יש מקום לומר שאפילו בספק הדאורייתא יש מקום להקל בנטיית הלב, מכיוון שרואים שהתורה חסה על ממונם של ישראל. אפשר להשתמש בכלל הזה של התורה גם בדיני דאורייתא. הרמ"א בתורת החטאת בהקדמה כותב, והנה אתנצל עצמי בדבר אחד שלא יחשידנו המעיין, והוא כי לפעמים כתבתי להקל בהפסד מרובה או לעני בדבר חשוב על לכבוד שבת, ומתם כי באותם מקומות הנראה לי כי יתר גמור עלי בדהלכתה. רק שאחרונים החמירו בדבר. לכן כתבתי במקום זה לא אפשר, יש למי דבר על דינו. וכן מצינו בקמאי ובתראי דאבדי אחי. אז הוא כותב שהוא יקל בהפסד מרובה, וגם לעני בדבר חשוב, וגם לכבוד שבת, כי לפי ההלכה מותר מעיקר הדין זה רק חומרה. כדבריו כתב גם בערוך השולחן ביורה דייה בסימן ריש מן בית סעיף וו, סעיף סמך וו, שאין לקל בהפסד מרובה אלא במה שמותר מעיקר הדין, אלא במה שמותר מעיקר הדין, אלא שהחמירו בו. רק בחומרות אנחנו מקלים בהפסד מרובה. אם תסתכל באחרונים האלו, תראה שהם פרשו כלל זה בדרך סברה, ולא כתקנה. ובכל זאת נקטו שאין מקום להקל בזה, אלא במה שמותר מעיקר הדין, אלא שהחמירו בו. אנחנו אמרנו שאם זה סברה ולא תקנה, אז אפשר להקל גם בדיני דאורייתא. והם אומרים ההפך, מהקצה לקצה, שאפילו שזה סברה, אבל רק מה שמותר מעיקר הדין. תקנה, אמרנו שזה רק בדיני דרבנן, אבל הסברה זה אפילו יכול להיות יכול להיות לו תוקף גם בדיני דאורייתא. ואומרים לא, סברה, אבל מה שמותר מעיקר הדין, לא מה שהחמירו, ולא אלא שהחמירו, אבל מה שעשו מעיקר הדין, אין שם סברה להקל. אבל לכאורה יש לתמוע על דבריהם שאחד המקורות העיקריים להלכה זו היא בנידה דווה במות ב' מעשה ועשה כרבי כרבי אליעזר, בדף זין עמוד ב', שכל אישה שנעקר ועשתה גמל פעמים שוב אינה חוששת. לאחר שנזכר רש"י אומר שלא יפה עשה, אמר כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. רש"י שם מפרש שלא רצה להפסיד טהרות. עיין שם בגמרא, אבל מפורש בגמרא שהקלו כדעת יחיד נגד הכלל הגדול שהלכה כרבים. משום הפסד מרובה ולא בדבר של חומרה באלמה. וגם אפשר לומר, אפשר להוכיח מהסוגיה הזאת, לא רק שאפשר להקל בהפסד מרובה גם בדבר שהוא לא חומרה, מעיקר הדין שהולכים נגד הכלל היחיד ברבים הלכה כרבים, אפשר להוכיח מהסוגיה שלא בדרך תקנה אמרו כן, אלא מסברה. זה מה שרבי אמר, שיש לי סברה שכדאי רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. הוא גם אמר כך רק בדיעבד, לאחר שנזכר שלא יפה אורה. אז סימן שאם זו הייתה תקנה, אז אולי הוא אומר את זה מסברתו האישית. הוא אומר, יש כאן תקנה, אבל אין כאן שום תקנה, הוא אמר את זה מסברה. אז משום כך נראה לכאורה שיש כאן שני דינים, שבמקום שמצינו שחזל הקלו במקום הפסד, אפשר שזו הייתה תקנת חזל, ומשום כך יש לדברים תוקף אפילו נגד עיקר הדין. אולי חזל עשו תקנה, אבל במקומות רבים שבהם בפוסקים הם שהקלו במקום הפסד מרובה, אין זה בדרך תקנה למנטיית הלב בסברה. ושם נקטו שאין להקל אלא במה שמותר מעיקר הדין. אז יש באמת מקומות אולי שחזל תקנו להקל מקום הפסד גם נגד עיקר הדין. אבל במקומות רבים אחרים, שבהם הפוסקים הם שהכיר למקום הפסד מרובה, זה לא בדרך תקנה, אלא מנטיית הלב בסברה. ובמקרה כזה, נקטו שאין להקל, אלא במה שמותר מעיקר הדין. אבל אם זה נכון, איך נבין את הגמרא בנידה? דבר ועמוד ב', ששם הוא הקל מסברה, וזה נגד עיקר הדין, נגד הכלל של יחיד ורבים הלכה כרבים. אז קשה לומר זאת. אבל באמת נראה ביסוד הלכה זו על פי הגמרא במסכת עירובין בדף מ"ו עמוד ב', דהיכא דאיתמר הלכתא כמר, שבמקרה שנאמר הלכה כמר, כמו רב מסוים, אז אין כל מקום להקל נגד ההלכה אפילו בהפסד מרובה, אלא במקרה שלא נאמרה הלכה ולא הכריעו, אלא שיש כלל הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים, אז זה לא כלל גמור, אז יש להקל כדעת היחיד בהפסד מרובה בשעת הדחק. אין שם היטב בגמרא, וזה גם הסביר לנו את הגמרא בנידה, ששם זה רק הכלל יחיד ורבים הלכה כרבים, אז אפשר ללכת נגד הכלל הזה עם עם היסוד של הפסד מרובה. אבל אם נאמרה הלכה ממש כמו תנא מסוים או המורה מסוים, אי אפשר ללכת, אי אפשר להגיד שיש פה הפסד מרובה. רק במקרה של יחיד ורבים הלכה כרבים, אז אפשר ללכת לפי היחיד, אם יש הפסד מרובה. אבל אם ממש נאמרה הלכה כמו תנא מסוים, המורה מסוים, אי אפשר להגיד שיחיד ורבים, אי אפשר להגיד שהם מקילים בהפסד מרובה, רק בכלל כמו יחיד ורבים וחלק הרבים. ולכן, כדי לא להפסיד את התארות, רבי פסק רבי אליעזר להקל, כי יחיד ורבים, למרות שהלכה כרבים, אבל פה בהפסד מרובה אפשר להקל. חזון איש בשביעית בסימן חף ג' העריך בכללי ההוראה, ותוך כדי דבריו הוא כתב שאין זה כלל גמור שבהפסד מרובה סומכים על דעת יחיד לכולה, ובמקום שהסכמת הפוסקים לדחות דעה זו פסקו שלא כדבריו, אין לסמוך עליו אפילו בהפסד מרובה. ומשום כך כתב שאין מקום להקל בשביעית בזמן הזה ולסמוך על שיטת הראב"ד ובעל המאור שנקטו שאין השביעית בזמן הזה, כי זה נדחה להלכה אפילו בהפסד מרובה, לא סומכים. הוא לא הזכיר זאת פירוש, אבל ברור שכוונתו להוציא מדעתו של הגאון הרב קוק זצ"ל בהקדמה לשבת הארץ, שהוא כן רצה להקל, שאם לא היה היתר מחירה, היה מקום להקל, לדון להקל לעבוד בשביעית. משום שיטה זו יש פה הפסד מרובה, ויש פה דעות שאין שביעית נוהגת בזמן הזה, אז אפשר לסמוך על היחיד. אבל מה שכתב הרמ"א בתורת החטאת, שרק כשיש חומרה הוא יקל בהפסד מרובה, הוא מדבר על עצמו, הוא מדבר שהוא הרחיב את הכלל הזה של הפסד מרובה למקומות שמעיקר הדין מותר, בעיקר נאמר לכולה, אבל מחמירים, והוא רצה להקל בגלל הפסד מרובה אפשר. אז שוב, אם יש ממש פסק הלכה, אז קשה להגיד לפי הגמרא בעירובין שסומכים על הפסד מרובה. אם אין ממש פסק הלכה, רק יחיד ורבי מלאכה כרבים, אולי אפשר ללכת לפי היחיד. אולי לפעמים כן, לפעמים לא. יכול להיות שיש מקומות שחזל פסקו להקל במקום הפסד, ויש מקומות שכך נוקטים מסברה. אז יש הרבה מה להרחיב בנושא הזה, וברצות השם דרכנו אני מקווה להמשיך בנושא הזה בלי נדר בעתיד, ונתפלל שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.